שלום לכם, שבוע טוב. היום נדבר על המושג אדרבה. אדרבה זה היכולת לקחת את הנתונים שאותם אנחנו פוגשים ולהגיע למסקנה הפוכה. והמקור הראשון, אנחנו נראה חמש מקורות, ארבע מרבי נחמן ואחד מרבי אלימלך מליזנסק, שהתפילה שלו מאוד התפרסמה. הקטע שאומר, אדרה בתן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. והנקודה שבה אני מבקש לעבוד עם המילה הזו אדרבה, זה להשתמש בזה ככלי שבו אנחנו פוגשים דברים בחיים שלנו, והם נקודת יסוד, הם נקודת מבוא, שבמקום להסיק את המסקנה הטבעית, הספונטנית, אנחנו מאפשרים לעצמנו משהו מעבר. אז בואו נראה את המקור הראשון. כשבא אדם מכלל כעס, לא יפעול בכעסו שום אכזריות, כמו שבעצם הכעס רוצה להביא אותנו. ועד רבה, ימתיק הכעס ברחמנות, בבחינת ברוגז רחם תזכור. את המקור הזה הזכרנו בשיעור הקודם, שהנושא שלו היה שעשוע העולם הבא. אני לא יודע כמה השתעשעתם במהלך השבוע, אבל זה זה הייתה אמורה להיות המשימה. עכשיו, שעשוע זה לא ליצנות, שעשוע זה לא הפך הרצינות, אלא משהו יותר זורם, משהו יותר שמח. בכל אופן, זה המקור הראשון שקשור בכעס. הזכרנו שרבי נחמן יש לו כמה מקורות שבהם הוא מדבר על הכעס. אחד המקורות בליקוטי מורן נחת, הוא אומר שכל פעם כשבא לאדם רוצים לזמן לו עשירות, שפע, אז נותנים לו ניסיון של כעס. ובעצם הכעס זה הכלי, העשירות היא מגיעה מאותו מקום של הכעס. ואז השאלה היא במה אנחנו בוחרים. למה אני מזכיר את העשירות? זה טוב בכל זמן להזכיר את זה. אבל בעיקר זה פעם שהעשירות היא נקודת המוטיבציה, ופעם ששעשוע העולם הבא הוא נקודת המוטיבציה. זאת אומרת, להניע אותנו לפעולה. ואותו דבר כמו הדיאטה שהוזכרה פה. יש אדם שמבחינתו הדיאטה זה לאכול מזונות שערבים עליו. אני משוכנע שהסיבה שבחרת בה, שזה יאפשר לך תפריט שאתה יותר תשמח בו. ובמשך הזמן התפריט הזה יעבור עידון ושינוי. אז נחזור שוב אל המילים של רבי נחמן. כשבא אדם מכלל כעס, אנחנו יכולים להבין מהמילים שהוא כבר חווה את הכעס, לא יפעול בכעסו שום אכזריות, ואדרבה, ימתיק את הכעס ברחמנות. אז אפשר לומר שאם אני נזכר ברחמים באותו רגע, ואמרנו מי שהכי זקוק לרחמים זה בעצם מי שרוצה לכעוס באותו רגע. מבחינת ברוכי אזרחם תזכור, זה תפילת חבקוק הנביא, שמתחיל במילים בחבקוק ג' תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. רבי נחמן מביא בספר המידות את המשפט הבא, מי שמחו מבולבל יהיה רגיל בתפילת חבקוק הנביא. המקור השני שאיתו נעסוק עכשיו זה מתוך התורה הכי מפורסמת בליקוטי מוהר"ן, שנקראת תורת הזמרה. שם רבי נחמן מדבר על היכולת לדון את הזולת לקו זכות. אבל זה לא רק לדון את הזולת לקו זכות, זה היכולת להסתכל על הזולת באופן חיובי ולחולל אצלו שינוי. תחשבו על כך שזה דבר מהפכני, שבעזרת המבט שלנו על האחר, אנחנו יכולים לגרום לו להשתנות לטובה. מזה אנחנו יכולים גם להבין שבעזרת מבט שלילי על האחר הוא משתנה להפך הטוב. הזכרתי פעם שהרב זנסון אמר לי שאחד הנזקים הכי גדולים שגרמו האנטישמים, שהם גרמו ליהודים מסוימים להזדהות עם הטיעונים האנטישמים. במילים אחרות הם הזדהו עם המבט השלילי על היהדות. עכשיו זה בעצם קורה לכל אחד מאיתנו וכל סביבה שהוא גדל. אם גדלנו בחברת אנשים, בחברת הורים, בחברת מחנכים שהסתכלו עלינו לטובה וראו את הטוב שבנו והעצימו את הטוב שבנו, אז אנחנו עם הזמן מזדהים עם המבט הזה כלפי עצמנו, גם כשאותם אנשים כבר נעלמו מהסביבה שלנו. עכשיו, הרבה פעמים אדם לא יודע שהחוויה הזו, שההסתכלות הזו על עצמו, האמונה הזו שהוא נושא על עצמו, הוא כבר לא זוכר מבט של מי הוא אימץ. זה נראה לו תפיסה טבעית על עצמו. ולרוב אנחנו מאמצים, אנחנו מפנימים מבט של מישהו עלינו. זה לא חייב להיות דמות אחת, אם כי בדרך כלל זה איזושהי דמות דומיננטית שמאוד השפיעה על החיים שלנו. רבי נחמן לימד דרך שבה אנחנו יכולים להשפיע על הזולת לטובה דרך המבט החיובי שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתבוננים התבוננות, הכוונה היא זה מבט עם משתאה. המילה משתאה היא בכתיב שונה, היא סובלת שני פירושים. יש משתאה מלשון התפעלות ויש משתאה מלשון להתעכב. זה לא אותו כתיב אבל זה אותו צליל. אז במבט משתאה אנחנו יכולים להתבונן בזולת ובאמת להתמקד בטוב שבו. וזה בעצם מישהו אחר, עד כדי כך שרבי נחמן השתמש במילים אפילו מישהו רשע גמור. עכשיו, רשע גמור זה לא מדד אובייקטיבי. רשע גמור זה בעצם בשיפוט שלי הוא רשע גמור. זאת אומרת, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, ששם אינו רשע, וכשאני מוצא בו את המעט טוב, להתמקד בטוב הזה. רק מה הוא מחדש רבי נחמן? שהמעט טוב זו המהות שלו, זה מישהו באמת, זה הגרעין האישיותי האותנטי המקורי, וכל הלא טוב, כל השכבות האחרות, זה נוסף לו במהלך הזמן, שיום אחד זה יתנקה. אבל מישהו באמת זה עצם הטוב. והטקסט הזה קיבל הרבה תשומת לב. למה הוא קיבל תשומת לב? מכמה סיבות. אחת מהם שרבי נחמן, רבי נתן, כותב בליקוטי מוהר"ן בסוף חלק א', איפה שמופיע הביטוי הזה, והזהיר רבינו זיכרונו לברכה מאוד להילך עם התורה הזאת. ללך עם התורה הזאת זה לעשות ממנה עניין, להתעכב עליה, כי הוא יסוד גדול. וכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, שאנחנו מתרגמים את זה, כל מי שרוצה להתקרב לחיים של טעם, לחיים של מלאות, לחיים של שמחה, ולבל יאבד עולמו לגמרי. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצות, מחמת שנופלים בדעתם. אז היו כבר כאלו שעשו מזה פועל, היות והמספור של הטקסט בסדר הכרונולוגי זה נקרא ריש פי בית, שזה אחרי ריש פי א' ולפני ריש פי ג'. אני שואל שאלות קלות, לעודד את הקהל לחוות הצלחות. אז היו שכבר התייחסו לזה ואמרו לרשפב. עשו מזה פועל, זאת אומרת, להסתכל בטוב על הזולה זה לרשפב. ופעם גם ראיתי פרסום של להקה שקרא לעצמה ריש פי בית. עושה מוזיקה של חתונות. לא יכול להיות בטוח שהיא עוד פעילה, הלהקה הזאת, אבל עדיין הזיכרון של השם הזה נשאר לי. אז שני פסוקים שרבי נחמן דיבר בטקסט הזה, הוא הזכיר פסוק אחד, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, שזה פסוק מתהילים למדזיים, שהמעשיות, התרגול המעשי של הטקסט, זה אומר ועוד מעט, תחפש אצל הזולת עוד מעט, הכוונה היא מעט טוב, מעט חיובי, ואז אין רשע. השיפוט הראשוני שלך עליו משתנה. והתבוננת על מקומו הראשון, ואיננו, כי יש פה כבר בן אדם אחר. רוצה לומר לכם ביושר על הטקסט הזה, שהוא קיבל הרבה יחסי ציבור אצל חסידי ברסלב, אצל ההוגים בתורת רבי נחמן, על מעט אנשים יכולים לדווח על תרגול והצלחה של העניין. והיום הבאנו את זה בדף שלפניכם, רק בשביל, יש פה עוד דף בשבילך, הבאנו את זה רק בשביל מילה אחת. והמילה הזו זה אדרבה, לעבוד עם המילה הזו. אז בואו נראה את זה במקור מספר 2. כמו כן, אצל האדם בעצמו. זאת אומרת, אחרי שרבי נחמן דיבר על להסתכל על הזולת, מישהו אדם שלילי, לחפש בו מעט טוב, אז ככה על עצמנו. שצריך לדון את עצמו לכף זכות. ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין. עדיין למרות מה שאנחנו מספרים על עצמנו, כמה שהתדרדרנו ומצבנו לא טוב. כדי לחזק את עצמו, שלא ייפול לגמרי חס ושלום. אומרת שהנפילות של בן אדם זה מהסיפורים שהוא מספר לעצמו, ולא מהמציאות האובייקטיבית. המציאות האובייקטיבית זה שהוא נפל קצת, והסיפור שהוא מספר לעצמו נותן לו ליפול לגמרי. רק, ופה מגיעה המילה שלנו, עד רבה. יחיה את עצמו וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו. לפני עד רבה, זה מנגנון שאומר לי איזה ערך יש לו לטוב. זה לא נחשב. איך אומרים ביידיש כלום? גורנישט. ואיך אומרים כלום מכלום? גורנישט מתגורנישט. וזה ביטוי כזה שהוא נפוץ בעולם. לפעמים גם זה נועד שרוצים לבטל מישהו, לבטל הכוונה עם מישהו, לזלזל בו ולא לראות בו ערך. רק עד רבה. יחיה את עצמו ושמח את נפשו במעט הטוב. ואני רוצה שלמקד את עצמנו במילה הזו. הנושא הוא פה זה לא לדון לקו זכות. הנושא שלנו היום זה המילה אדרבה. זה לקחת, יש כלי נחמני, כלי מתורתו של רבי נחמן, לכלי הזה קוראים אדרבה, ואם אני יודע לעבוד איתו, אני לוקח נתונים מסוימים, ועושה איתם, במקום להגיע איתם למסקנה מסוג אחד, אני מגיע למסקנה מסוג אחר. לדוגמה, שבן אדם מוצא בעצמו איזה מעט טוב, אז המסקנה בדעת הרגילה שזה כלום. מה זה המעט הזה שעשית? אדרבה, מה אומר? איזה יופי, איזה מדהים אני שעשיתי, אמרתי פסוק בספר תהילים. איזה מדהים אני שחייכתי אל הזולת הבוקר, גם עכשיו. גם עכשיו אתם יכולים לחייך. עכשיו תראו, הביטוי הזה מדהים, זה לא במובן של צריך להשתמש בהרבה סלנג, גם מדהים זה סלנג, למרות שזה מילה עברית תקנית, אבל משתמשים בה לצורך הפרזה של אדם שאף על עצמו. אין הכוונה פה. רבי נחמן אומר, בכנות שלך אתה יודע שאתה משתמש במילים הזה, במילים הללו או במילה הזו, להרחיב את התודעה, לא להישאב אל החור השחור. אומר, הכנות הזו מאפשרת לך להוקיר את עצמך מאוד על המעט טוב, וזה כמו פרה אדומה. מה הכוונה? פרה אדומה אצל חז"ל זה ביטוי למשהו שהוא מתאר את הטמאים, הוא מטמא את הטהורים. זאת אומרת, האיש, הכהן שהיה מזה את מי הפרה על אילו שהיו רוצים להתאר, הוא עצמו היה בא לפעולה הזו כשהוא טעור, וכתוצאה מהפעולה הזו הוא היה נטמע. ואנשים אחרים שהיו טמאי מתים היו מתארים. אותו דבר, הדברי חיזוק ועידוד הללו לעשות עניין מאוד משמעותי מנקודה אחת של טוב שיש בך, זה צריך כנות לדעת שזה לא במובן שאני עושה לעצמי הנחות. רק הכנות שלנו יודעת מתי אני משתמש בזה בשביל לא ליפול באמת, להרים את עצמי, ולא בשביל לטפח עצלנות או זו לא למצוא עוד מילה נרדפת חוץ מעצלנות. שעננות, לעשות גאווה, רק עד רבה יחיה את עצמו, ישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו. אז בואו נראה שוב מה זה עד רבה. עד רבה זה הדעת הרגילה אומרת שהנקודה הזו היא חסרת ערך, היא חסרת משמעות, אין לי מה לעשות איתה, זה לא רלוונטי. ואדרבה אומרת, וואו, איזה עצום זה, איזה נפלא. זה יכול לעורר התנגדויות, כי אני מזמין אותנו לנסות את זה, את האדרבה הזה. יחיה את עצמו וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו. דהיינו, מה שזכה לעשות מימיו, איזה מצווה או איזה דבר טוב. תראו איך שהוא עובר בין היבטים דתיים לבין טוב שהוא בין אדם לחברו, או טוב בעולם הערכים שלי. הוא בעצם מאפשר לכל האפשרויות להתגלות. וכמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב. זאת אומרת, זה לא תהליך חד פעמי, רק זה כל פעם התמקדות בנקודה אחת, זה כל פעם התמקדות ברגע אחד. ואף שגם אותו הדבר טוב הוא גם כן מעורב בפסולת הרבה, הפסולת זה יכול להיות מניעים שליליים, הפסולת זה יכול להיות שזה מלווה גם בעוד היבטים לא רצויים, עם כל זה יוצאים משם גם כן איזה נקודה טובה. המקור השלישי הוא מתוך טקסט שקשור בשבת קודש. זה בליקוטי מוהר"ן חלק ב' י"ז, שרוב הטקסט הוא לא לפנינו, אבל שם רבי נחמן מדבר על לשמוח בשבת קודש, להיות שמח וטוב לב. הוא מדבר על כך גם לבלי להראות שום עצבות או דאגה בשבת. יש לחוות את זה באופן פנימי, ויש לבלי להראות. זאת אומרת שגם שבן אדם עובר דברים בתוכו, הוא מעודד את להטות על עצמי הרשת פנים מתוך בחירה. דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, זה אומר שם לקראת סוף הטקסט, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב ואינו מסתכל על זה, שכתוב לא הביט אבן ביעקב. מכל שכן שאדם אסור לו להביט על חברו לרע, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו, רק אדרבה מחויב להביט רק על הטוב. למה הוא מכניס את זה בטקסט של שבת? אז דיברנו פעם ששבת בדרך כלל זה זמן שהוא לא קל להרבה אנשים, ובהרבה מקומות כל הקושי שקיים בתא המשפחתי, הקושי שקיים עם אלה צף בשבת, כי בשבת אנחנו פחות במסיחי הדעת. בשבת הדברים מתגלים כפי שהם. אז כל השבוע יכולנו לא להיפגש, כל השבוע יכולנו לא להתפנות, כל השבוע יכולנו לא להיות במנוחה. במיוחד גם מי ששומר שבת במובן ההלכתי, שזה בלי הסמארטפון או בלי הטלוויזיה או בלי המחשב, זה עוד יותר מציף את מה שיש. כי כל משיחי הדת הם נותנים סוג של הקלה או סוג של הזדמנות או אפשרות לא לפגוש את מה שעולה. אז יש כאלו שאומרים שבשבת יש יותר מריבות במובן הזה שזה אור יותר גדול ולכן עולה יותר כעס. אבל אני רוצה גם להציע את האפשרות שזה עוד בלי ההיבט המיסטי. שבשבת אנחנו פנויים מכל הדברים שמאפשרים לנו כל השבוע להתעלם ממה שקורה. אז לכן עולה יותר קושי בכל מערכת זוגית, בכל מערכת הורית. כי הדברים מתגלים כפי שהם. כל השבוע הם לא כפי שהם. כל השבוע הם, אני יכול להדחיק אותם. שבת עולה מה שעולה. בשביל זה גם הרבה אנשים שחגים יותר קשה להם, או כל מה שקיים בשבת מתעצם. בשבת וחג מתעצם. אז בהיבט הזה הוא נותן שיעורי בית. עד רבה מחויב להביט רק על הטוב. זאת אומרת, יש איזושהי תנועת נפש לשים לב למה שלא כראוי, אומר מחויב להביט רק על הטוב. וזה נקרא מה שנקרא דרך השם, הוא קורא לזה. דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים. אף שנמצא בין גם השאינו טוב, אינו מסתכל על זה. רק עד רבה. הקטע הרביעי הוא מתוך סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. בן המלך הלך, התחלתי לא טוב, צריך ניסיון אחר. אשת המלך והשפחה ילדו באותו זמן בנים. והמיילדת החליטה להחליף את התינוקות לראות מה יצא מי. יכול להיות שהיא רצתה לראות מבחינה פילוסופית, חושב שבן אדם נולד כנסיך מלכותי, ואמור להיות יורש העצר. והיא בודקת האם הקלות דעת הזאת של להעביר תינוק מהריסה להריסה בעצם יכול לשנות גורלות של את כל הגורל של אותו בן אדם. ואולי גורל של ממלכה שלמה. והיא עשתה את זה. ולא סיפרה לאף אחד. חוץ מלמי? לבן אדם אחד. והזהיר אותו בסודי סודות שלא יגלה את זה לאף אחד חוץ מאשר? לא. שלא יגלה לאף אחד. ואותו בן אדם באמת לא סיפר לאף אחד חוץ מלאף אחד והזהיר אותו. שלא יספר לאף אחד, עד שכל הממלכה התחילה לרנן על זה. ככה שתדעו שעושים עם הסודות שלכם. כל פעם שמישהו מספר לי משהו חושפני על מישהו אחר, במובן הזה אני לא מדבר עם בן אדם בא אליי במסגרת פגישות אישיות, ומספר לי מה עובר עליי. לפעמים כמין רכילות כזו, גם בלי שהזמנתי ובלי שהתכוונתי, בן אדם מספר משהו, מתכווץ לי הלב, על המקום הזה של אנשים מפקידים את הסודות שלהם אצל אחרים. כשהסודות שלנו דולפים הלאה, מזה מגיע חוסר האמון בנפשנו הרגישה. במעשה מתרנגול אודו, שם שאני מרבה לספר אותו, אני משתמש במילים ששורש השיגעון זה הבדידות. ושורש הבדידות זה אובדן האמון. אמנם לספר משהו פיקנטי על הזולת, משהו שאחר לא ידע, משהו מסעיר, משהו מעניין, משהו צהוב, זה עמדת כוח, זה כמו לספר בדיחה חזקה שכולם מתגלגלים מצחוק. שמעת על ההוא, ואז תום הזולת מזדקף, אתה משחרר איזה מידע לא שגרתי, אבל זו תחושה של כוח, תחושה של עוצמה למשך כמה שניות. על היכולת להיות נאמן לדברים אישיים שאנשים סיפרו לנו. גם אם הם לא השביעו אותנו, גם אם הם לא אמרו שום דבר על זה סוד. ככה אגב חז"ל אומרים, שאם בן אדם סיפר לך משהו, גם לא אמר שום דבר, תתייחס אליה כאל סוד. ושלמה המלך אומר על זה, הולך רכיל, מגלה סוד. הוא נאמן רוח. מה ההמשך? שאלו אותו הרב גוגל. הולך רכיל, מגלה סוד, ונאמן רוח. איך עשה דבר? אתה אומר, אתה נהיית חניך תורן. אני שמח בזה, תודה לך. הולך רכיל מגלה סוד, נאמן רוח מכסה דבר. איזה דבר גדול זה, הכינוי הזה של שלמה המלך, נאמן רוח. נאמן רוח. רבי נחמן מביא את זה על משה רבנו גם, שהוא, הקדוש ברוך הוא קורא לו בכל ביתי נאמנו, והוא מביא גם את הביטוי בכל ביתי נאמנו, וגם נאמן רוח מגלה דבר. הוא אומר שאנשי מעלה, יש להם ידיעות. יוצאות מן הכלל, גם שקשורות בראיית העתיד, גם שקשורות ב... בדברים פלאיים, והם לא משתמשים בזה בשביל האגו שלהם. זה נקרא נאמן רוח. חשבו שבן אדם באמת יש לו ראייה רוחנית, באמת יש לו ראיית העתיד, באמת יכול לראות עלינו קדימה ואחורה את כל צפונות ליבנו, ואומרים לו דבר אחד בעולם הרוח. אתה לא יכול להשתמש בידע הזה להדיר את האגו שלך. לעזרה של אמת, כן. להדיר את האגו לא, ואין בזה זיופים והזדמנויות חזרות. יש רק פעם אחת אפשרות לפספס ולהפסיד. נאמן רוח מכסה דבר. כשזה אומרים שדברים אמיתיים, מי שיודע... לא מגלה. ומי שמגלה, לא יודע. כוונה היא מי שמפטפט את זה. נאמן רוח. נאמן רוח מכסה דבר. נאמן רוח. ובכלל, כשמדברים על ריפוי, זה לחדש את הנאמנות, את הנאמנות לעצמי. המילה נאמנות, אפשר לפתח אותה לראשי תיבות לארבע מילים שונות, שזה מיני קורס. נוכחות, אהבה, מודעות, והנון אחרון, אנחנו יכולים לבחור משהו שהוא לא נוכחות, כי עם זה התחלנו.
נתינה.
נתינה, איזה יופי. האם בשעת הצורך היית מאפשר לנו שנוסיף גם נגינה? או נשאיר את זה רק בנתינה? נשאיר. וגם נון, מצוין. זה בכל זאת גם בנון. אהבה נגילה. למה דיברנו על נאמן רוח מכסה דבר? שהמיילדת הלכה וסיפרה רק לבן אדם אחד. סודי סודות. הוא באמת לא סיפר לאף אחד חוץ מאחד. ולאט לאט התפרסמה הידיעה הזו ברחבי הממלכה והחלו לרנן, ומישהו סיפר לנסיך שהוא בעצם בן השפחה. הוא החל לרדוף ולהציק לכל מי שדיבר על כך, ובמיוחד הוא הציק מאוד לבן השפחה שהוא באמת בן המלך, עד שלא הייתה ברירה. ואבא שלו, זאת אומרת בעלה של השפחה, אמר לו, בני היקר, כואב לי עליך, אבל הוא לא ייתן לך מנוחה. אני ממליץ לך לעזוב את הממלכה, לעזוב את המדינה. הוא אומר לו, כל כך כואב לי עליך, כי אם השמועות לא נכונות, ואתה הבן האמיתי שלי, זה כאב נורא שהבן שלי צריך להיות מגורש, אבל הוא מציג לך. ואם השמועות הן כן נכונות, אתה לא הבן שלי ונועדת להיות נסיך, זה גם כואב, שלא רק שאתה לא בתפקידך, אתה גם מגורש. ומפה אנחנו בתוך הפסקה הזו, וחרה לו הדבר מאוד לבן הנעל, אשר הוא באמת בן המלך, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם, כי הסתכל בעצמו למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש. אם אני בן המלך, בוודאי לא מגיע לי זאת. ואם אין אני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת, להיות בורח בחינם. כי מה חטאתי? והורה לו מאוד. הורה לו מאוד, זה הכוונה היא בתודעה שלו, הוא לא מצא ניחומים. הוא לא מצא פשר לסבל הזה, והורה לו מאוד. שבן אדם חווה סבל ויש לזה משמעות, יש לזה פשר, זה נותן לו כוח. אבל כשהוא לא רואה איך לשייך את זה לעצמו, הוא לא רואה מה זה משרת, למה זה תורם, והוא רואה שם עוול צרוף, עוול מזוקק, אם אפשר להגיד את הצירוף הזה, אני לא יודע, אבל הכוונה היא עוול לא שום נקודה טובה, והורה לו מאוד. זה כמו תחושה כזו שהעולם הפקר, כמו חלילה אין דין ואין דיין, ומחמת זה לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות, ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר ולילך בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. גם השתייה וגם הזנות, זה נותן אשליה של חיבור. השתייה הרבה פעמים היא כמו מענה לחוויה בלתי נסבלת. ובאמת רוב המחורים נושאים עמם סיפור כואב, בלתי נסבל, והשימוש שלהם נועד להרגיש פחות את הכאב הנורא הזה. בשביל זה, זה גם הבנה מאוד חשובה, שבשביל לטפל בהתמכרויות, זה לא מספיק רק אימנות, אלא לתת מענה לאותו חלל פנימי. אז פה הוא לוקח את עצמו אל השתייה ואל בית הזנות, שזה גם שני הדברים הללו מסמלים כביכול חיים של שרירות לב. מה זה לילך בשרירות לב? שרירות לב זה הכוונה היא כמו סוג של הפקרות, סוג שאני לא מוסר דין וחשבון, סוג של אין מחר. ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך בשירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. וזה מאוד חשוב להבנת ההלך הנפשי של מה שעובר על בן המלך, חוויה זה שנתגרש בחינם. עכשיו תראו, גם אם הוא היה מוצא את עצמו השם, יש במקרה הזה הוא לא יכול לייחס לעצמו שום פרט שבגללו הוא גורש. עכשיו, יש לפי מצב הופכי שבן אדם כל כך מאשים את עצמו והוא לא יכול למצוא נחמה. לפעמים אפשר למצוא נחמה בזה שכביכול הרוע יוצא לאחר. לפעמים בן אדם כל כך כועס על עצמו ומאשים את עצמו על שגיאותיו, שבזה הוא לא מוצא נחמה. רבי נחמן נותן את כל מצבי הנפש בסיפוריו. במקרה הזה, המצב הנפשי שהוא בונה כתסריטאי זה על בן המלך שלא מוצא שום פרט שהוא יכול להאשים את עצמו, שזה נטו רוע של אחרים, והוא לא יכול לשאת את זה. זה בלתי נתפס עבורו. עכשיו הנקודות ששמתי פה, כי בין המילה בחינם למשפט הבא והבן הנ"ל שנתגרש אשר בן הרבה אמת, בסיפור המקורי יש יותר מעמוד שנכנסת עוד סצנה שם. מה נכנס שם הסצנה, מה עובר על המלך המזויף שהוא כבר נהיה מלך, מה עובר עליו שהוא יוצא פעם לצייד והוא תוך כדי זה מערער בהתנהגות שלו, והוא מתחילים להעלות לו עירורי חרטה, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם זה כי אין לו את מי לשתף. שם רבי נחמן מביא פועל מאוד מעניין בסיפור. הוא קורא לזה ונתעצב בדאגה. זה שילוב של עצבות ודאגה, וכתוצאה מזה הוא אין לו מה להמשיך שם בטיול, והוא חוזר הביתה. ורבי נחמן אומר שהוא היה יכול בעצם להתבונן, לראות מה אפשר לעשות עם זה, את מי אפשר לשתף, אבל כבר לא, הוא לא נתן לזה תשומת לב, אחרי כמה ימים הדבר הזה נשכח ממנו. והבן הנ"ל שנתגרש, אשר הוא בן המלך באמת, ועשה מה שעשה, הוא בזבז מעותיו, למה שתיארנו פה, תשתייה ואת הזנות. פעם אחת יצא לבדו לטייל והניח לשכב. הניח לשכב, לתרגום לעברית מודרנית, זה הסכים להרפות. הניח לשכב. זאת אומרת, הוא יוצא בחיק הטבע, ומוכן גם ביטוי זה, והניח לשכב. לפעמים בן אדם מעסיק את עצמו עד כלות, עד כלות כוחותיו, רק בשבילו לפגוש את מה שבתוכו שרוצה לעלות. הוא בא לו על דעתו מה שעבר עליו, וחשב מה זאת עשה אלוקים לי. אם אני הבן מלך, בוודאי לא ראוי לי זאת. ואם איני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח ומגורש. ונתיישב בדעתו. עד רבה. אם כן, ששם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך שיעבור עליו כנל, אם כן, הייתכן מה שעשיתי? איך ייקח היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי? התחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים רעים שעשה. ואחר כך חזר למקומו. חזר אל השיחות. אך חמד שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם. אז פה אנחנו חוזרים אל הנושא של השיעור שלנו היום, של המפגש שלנו היום. זה עד רבה. אותם נתונים שבתחילה מביאים אותו אל השתייה ואל הזנות, או כמו שרבי נחמן אומר, שרירות ליבי. תראו, שירות ליבי זה לעשות מה שבא לי. אבל אנחנו עוד המתקנו את זה יותר, שאמרנו ששתי הפעולות הללו שבן המלך נוקד בהן, זה בשביל לא להרגיש את הכאב שלו, זה להשיח את הדעת מהכאב הבלתי נסבל. אבל זה גם סוג של שירות ליבי, כי ההפך מזה זה להסכים לגעת בזה, להסכים לטפל בזה, להסכים לעבור דרך זה. זה לא אומר שהוא יודע איך, אבל אנחנו מהמקום הנינוח יכולים להציד. אז בואו נראה שוב את המילים הללו. פעם אחת יצא לבדו לטייל והניח לשכב. זאת אומרת, הוא גם נותן לחוויות שלו לצוף, אבל הוא גם מאפשר לעצמו להתבונן בזה. להכיר את ה... לראות מה זה תומן, מה תמון שם, איזה ברכה יכולה להיות שם. הוא בא לו על דעתו מה שעבר עליו, וחשב, מה זאת עשה אלוקים לי? תראו מה משתנה פה, זה אותם נתונים שכמה שורות קודם זה התסכול הנוראי, ועכשיו זה מה זאת עשה אלוקים לי. זאת אומרת, הוא מסכים לראות פה השגחה פרטית. זה לא המיילדת, זה לא המלך המזויף, זה לא שירות הביטחון של המלך. אז בתמונה הראשונה הוא אומר, דבר כזה צריך להיות כנראה בגלל איזשהו חטא שעשיתי, כי מה חטאי שמגיע לי דבר כזה. תודה לך. ופה אומר, מה זאת עשה אלוקים לי? מה זאת עשה אלוקים לי? צריך את המנגינה פה. זה לא מנגינה של טרוניה, זה כמו פליאה שיש פה אלוקים בסיפור. אני לא יודע לפענח את זה, אבל אני מוכן לקחת לחשבון שיש פה סיפור אלוקי. שיש לו איזה משמעות, אני לא יודע מה היא. אבל אני פותח את עצמי לכך שיש פה... צריך עזרה להשלים את המשפט, אני תורם את התנועת יד. שיש פה... מהלך, יש פה משהו גדול. בסוף הסיפור אנחנו יודעים. כל המהלך הזה הוביל אותו לגדולה היותר נרחבת שלו. כל המהלך הזה הוביל אותו למקום הרבה יותר גבוה. עכשיו אנחנו לא יודעים מה גרם. הוא רק אומר, מה זאת עשה אלוקים לי? היה צדיק בירושלים, קראו לו רבי שלמה מזוויל. הוא נפטר בחוו באייר תש"א, 1945. איש מופת, איש פלא, אני מאוד אוהב לקרוא על הדמות שלו. קוראים לו אצל החסידים, במקום שלמה, רבי שלומקה זווילר. איש מיוחד מאוד. הוא היה שתקן. מלבד בענייני אמונה הוא היה ככה מדבר. והרבה אנשים עודד וחיזק שבורי לב. היה מאכיל אותם ומשקה אותם. ולא יזיק מעצמו, היה יושב מחכה לאוטובוס שנסע לכותל. הקו שנסע מהעיר החדשה לכותל המערבי, בתקופת המנדט הבריטי, קראו לו קו מספר 1. עדיין הוא פעיל. היה נוסע בקו 1 לכותל. הוא היה מחכה עם כל האנשים על ה... יושב על המדרכה, עד שבא האוטובוס לא היה. היה לו ראייה רוחנית יוצאת מן הכלל. הוא ראה דברים, ראה. אז הוא אמר... שישנם שתי תפיסות ביטחון, וביטחון באשם. יש ביטחון שמה שלא טוב יתהפך ויהיה טוב. אומר, אבל שזה גם, יש לזה מקורות, אומר, הביטחון שבו אני נוהג, שמה שקורה זה הטוב. אני רק בענווה אומר, אני לא יודע איך זה הטוב. אז גם בהקשר הזה חשב, מה זאת עשה אלוקים לי? אם אני בן המלך, בוודאי לא ראוי לי זאת. למה לא? כי פה מייחס למושג בן מלך איזושהי התנהגות אצילית, איזשהו דעת גבוהה. אם אני הבן מלך, בוודאי לא ראוי לי זאת. זאת אומרת שאני מתור בן מלך אמיתי, יש לי את היכולת לכאוב את זה ולבחור בטוב, לא ליפול לגמרי. ואם איני בן המלך, אינו ראוי לזהות, תראו, אינו ראוי לזהות, זה שני אפשרויות לבאר את זה פה. אינו ראוי לזהות להתנהג כמו שהתנהגתי, או שהכוונה אינו ראוי לזהות שככה יעשו לי, אבל כנראה שזה הכוונה היא, בוודאי אינו ראוי לזהות שככה יתנהגו כלפיי. ואם איני בן המלך, גם כן הוא מגיע לזהות להיות בורח ומגורש, והוא מגיע למסקנה הפוכה לגמרי ממה שהוא הגיע אליה קודם, התיישב בדעתו עד רבה. אם כן שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך ושיעבור עליו כנען, אם כן הייתכן מה שעשיתי? וכי כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי? אז משפט המפתח פה זה ונתיישב בדעתו עד רבה. אמרתי לכם שישבתי פעם עם הרב דוב זינגר באומן, אני יודע אם שמעתם את שמו, או שיבת מקור חיים, ולא הגענו באותה נסיעה, רק אני רואה אותו באמצע החורף, זה היה בסמיכות, היה בראש חודש שבט, ואני רואה אותו עומד שם בציון על הבימה, סיפורי מעשיות לפניו, הוא ככה מערער, הוגה. שואל אותו הרב דוב, במה אתה עוסק? מה? אז הוא מראה לי את המשפט הזה, מתיישב בדעתו עד רבה. מה זה עד רבה הזה? ואז הוא מראה לי את כל המהלך שלו, שהעד רבה זה נקודת ההיפוך. אותם נתונים! עד רבה. אותם נתונים, מסקנות הפוך. אני לא יודע אם אפשר להגיד שזה עובד בדייטים. את יוצאת עם מישהו שנראה לך מה זה לא מתאים לך, ואז מה את אומרת? כל שכן. הזכרתי את זה רק בשביל לעלות חיוך על פני הנוכחים. תודה שחייכתם. עד רבה. אבל יש מקומות שאפשר לעבוד עם זה, עם עד רבה הזה. אני מבקש להציע שתסמנו לעצמכם את המשפט ונתיישב בדעתו עד רבה, אם כן שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, ולהוסיף את המשפט של משהו אישי שמעיק בחייכם. במובן הזה, להאשים את עצמי או להאשים את האחר זה אותו מקום, אותו היבט. וההפך מלהאשים את עצמי זה להסכים לראות שיש פה איזה תוכנית. כי גם המחשבות שעלו לי וההחלטות שקיבלתי זה... הנהגה האלוקית עוברת גם דרך המחשבות שקיבלתי ודרך הנסיבות שלהם הובלתי. עד רבה, אם כן שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, ואז להוסיף את המשפט האישי שלכם. לא חייבים לייצר אותו בכוח, בתנאי שיש לכם. אם כן הייתכן מה שעשיתי, הייתכן שככה אני עצוב, הייתכן שככה אני בדיכאון, הייתכן שככה אני כועס, הייתכן שככה אני, כל אחד יכול להוסיף את השאר. כי כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי. התחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים רעים שעשה. ואחר כך חזר למקומו וחזר אל השכרות. מנחם מציג את זה בצורה כל כך יפה. כשבן אדם רוצה להשתנות, זה כוונה טובה, אבל דפוסי ההתנהגות יותר חזקים מהרצונות שלו. אבל משהו כן קורה. הערעור הראשוני עוד יתורגם לשפת המעשה. זה לא במיידי. בעצם הוא לא נותן לנו פה סיפור שמישהו יתעורר רוחנית ובאותו יום כבר מצא את דרכו. חווה הערה. יש כאילו מקרים בעולם, אבל זה לא הסיפור האנושי המוכר. התחיל תהליך. הסדק הראשון הגיע. ואחר כך חזר למקומו וחזר על השכרות. אך מחמת שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם. רב נחמן אמר לתלמידים שלו פעם, אני לא יכול לגרום לכם שלא לחתום, אבל כן פעלתי שזה יהיה בלי טעם. כבר שכנסתי לכם כזו דעת שלא תוכלו להיות שם בחיות. לא תוכלו לרמות את עצמכם. אז יש לנו פה ימתיק הכעס ברחמנות עם אדרבה. יש לנו אדרבה יחיית עצמו במאה טוב. ובאדרבה הראשון הנסיבות רוצות שנכעס. והאדרבה עושה בדיוק את ההפך. רחמנות. אדרבה השני, הנסיבות רוצות שנזלזל במעט טוב או לא נראה אותו בכלל, ואדרבה, אני עושה ממנו חגיגה. יש סיפור על רבי זושה ורבי אלימלך, שעצרו אותם פעם באחד הנדודים שלהם, שם אותם בבית האסורים. לא יודע, היו אולי בלי דרכונים או משהו. סליחה שאני מספר לכם סיפור בתוך סיפור, היו פעם שני חברים בתקופה הקומוניסטית שרק לאחד היה דרכון, ואז היו יורים במקום במי שאין לו, וראו שוטרים שמתקרבים לעשות זה. אז אחד אמר לשני, הוא שהיה לו את הדרכון, אני ארוץ, אתה תלך רגיל, אני ארוץ. עכשיו שרואים מישהו רץ אחד הולך רגיל, אז יתחילו לרדוף אחריי. אז ככה היה, רדפו אחריו. אמרו לו, תביא פספורט, והוא הביא להם, אז אמרו לו, אז מה אתה בורח? הוא כבר נעלם השני. אז הוא אמר, יש לי מחלת מעיים, שהרופא אמר לי, כל פעם שיש איזה קושי כזה, תרוץ. אז שואל אותו השוטר, אבל לא ראית שאני רודף אחריך? הוא אומר, אז מה חשבת? הוא אומר, ראית, חשבת שגם לך יש מחלה כזה, והרופא אמר לך לרדוף אחריי. קראתי באיזה ספר שרב חיים קניבסקי מספר שאבא שלו סיפר לו את זה, את הסיפור. איך זה קשור? כן, אז עצרו אותם. אולי בלי פספורט. והדלי של השירותים היה במרכז החדר. ובמקום שיש ריח לא טוב, אסור ללמוד תורה ולהתפלל. זה הלכה בשולחן ארוך. אז הם היו ממש בעצבות שהם לא יכלו לנצל את הזמן הזה לתפילה ותורה, כמו שהם היו רוב הזמן מעסיקים את מוחם. אז רבי זושה אומר לאח שלו, אני מלך אחי, אבל אנחנו יכולים להיות פה דבקים בבורא בעצם קיום מצוותו שלא לערער בדברי תורה במקומות אסורים. הקיום של זה, זה עצמו דבקות, זה עצמו מצווה. והם התמקדו בזה, מסו אדרבה, כביכול זה לקחת משהו חלקי, כביכול סתמי, ולהתמקד בו, וזה כל כך העיר להם, שהם התחילו לרקוד סביב הדלי. אז השומר לא הבין על מה החגיגה, אבל הוא הבין שהדלי גורם לחגיגה. דבר ראשון נכנס והוציא אותו את הדלי, שלא יהיה, אז אני קורא לו לעסוק בענייניהם. אבל את הסיפור הזה, זה טוב להזכיר לא בהקשר של כביכול השורה התחתונה שהוציא את הדלי ואיתם, אלא לקחת משהו שהוא הסיבה לעצב, כי בכל שהם לא יכולים עכשיו ללמוד, ואומרים, עד רבה, זה הגילוי שלנו דרך ההיענות לעניין הזה. אז מי שרוצה לעבוד עם השיעור היום, תנסו לראות לפחות עוד מקום אחד לעשות איזשהו שימוש בעד רבה. מה אני יכול לעשות עוד? להביא איזה מרחב אל חיי, להביא איזה אור, להביא איזה... עד רבה. בואו לסיום נאמר את תפילתו, קטע קצר מתוך תפילתו של רבי מלך מליז'נסק. תהיתי בליבי אם בשורשי השפה העברית יש חילוק בין המילה אדרבה כפי שמובילה ברוב הפעמים עם א' בסוף לבין א' בסוף. רק לומר לכם שאיני יודע. ותצילנו, בוא נגיד את זה ביחד, ותצילנו מקינת איש מרעהו, ולא יעלה קינת אדם על ליבנו ולא קינתנו על אחרים. עד רבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישב הרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה. תודה רבה לברכת שבוע קסום, ועד רבה, שבוע משעשע ומשמח.